הנישואים אינם רק שותפות אלא קהילה קיומית. פסקה אחרונה. אדם הראשון פגש בחווה, וכך נולדה לא רק שותפות מוצלחת אלא גם קהילה אל-טבעית חדשה. לא נזקק אדם הראשון לשותף רק מטעמים מעשיים, כדי להקל על קשיו הכלכליים, לסיון לפרוט ולרבות, או לאפשר פורקן מספק ליצריו. לא היה צריך לברוא את חווה. בפרק א' של ספר ראשית יודעים לנו שהאלוקים ברא זכר ונקבה. שניהם ניחנו במיומנות ובכישרון, בכושר התמצאות וביכולת הטכנית לשלוט על סביבתם. הזכר והנקבה יכולים היו להקים שותפות או חברה דינמית ורווחית, אשר תדאג ביעילות לכל הצרכים האנושיים, בין שהם כלכליים, פיזיולוגיים או פסיכולוגיים. לא היה שום צורך לאדם הטבעי לפגוש באישה חווה, כיוון שכבר הייתה לידו נקבה, אשר יכולה הייתה להיות לו לבת זוג נפלא מכל בחינה מעשית. נראה פה דבר מבריק. הוא אומר, אישה הייתה קיימת כבר לפני פרק ב'. היה נקבה. זה ביטוי ככה יותר בוטה. כן? היה זכר והיה נקבה. זה היה בפרק א'. זה יכול לשמש את האדם כדי להקים בית, כדי שמישהו יטפל בילדים, כדי שתיאר שם את כל המצב, כן, נסייע לפרוט ולרבות, לאפשר פורקן ליצרה וכו' וכו'. בשביל זה לא צריך את חווה. אם תשימו לב, יש פה שם, כן, ההבדל בין אישה לבין חווה, זה שזה לא סתם מישהי, זאת חווה, כן? חווה הגיעה כדי לעשות הדבר המשמעותי ביותר, וזה להיות שותפה נפשית, קיומית, לאדם. כן? הזכר והנקבה של פרק א', הם זכר ונקבה כמו שיש פיל ופילה וסוס וסוסה. מבחינה הזאת הנקבה של פרק א', ושמע איזה שותף מצוין. הצורך בחווה נובע מהצורך באנושיות, באישיות. לפני הרבה שנים, 8-9 שנים, איזה דיון לגבי שילוב בנות בתפקידי לחימה. ואני זוכר שהתראיינה איזה מישהי, איזה חברת כנסת, היא אמרה, מה, אתם רואים אותי כאובייקט מיני, זה ככה אתם מתייחסים אליי וכו' וכו'. כאילו כאיזה ביטוי, איזה בחורי ישיבה, מה, הם לא מסוגלים לשלוט ביצרים שלהם וכו'. והנקודה היא בדיוק מה שהיא אמרה, זה בדיוק הפוך. דווקא בגלל שאנחנו לא רוצים להתייחס לאישה כאובייקט מיני, אלא כאישיות, מפגש בתוך אקלים צבאי לא מאפשר את המפגש הזה, ולכן כל מי שעובר במחזור מנהרות יכול לראות מה מערכת היחסים שנוצרת שם, מבטיח שזה לא שיחות נפשיות קיומיות על מהות העולם. אם תראו חייל וחיילת במחסום, אין מצב שתראו אותם כשפניהם מופנים לא אחד כלפי השני. אם במקרה הם חייבים בזה, אז הם ליבם נתונה איזה. זו תופעה שאני פלא גדול שקרבניתי הצבא לא שמו לב אליה, והיא כמובן מחמירה ככל ששעות היום מתקדמות, ככל שהם בשעות הלילה. והמציאות שם היא מציאות של פרק א' של יחס בין זכר ונקבה, ואנחנו מצפים שיחס בין אדם וחווה, בין משה לרבקה, כן? זה היה נקודה של פרק ב', שזה מופיע שם כרבקה, לא כסתם מישהי. היה לי חבר שטען שיש כאלה שלא מכירים בכלל בנות כל חייהם, אז פעם ראשונה יוצאים לדייט, נפגשים עם מישהי, הם מתאהבים בה, אבל הוא טוען שבכלל לא מתאהבים בה, הם מתאהבים במין הנשי. זו טענה שמעניינת, למרות שאני לא חושב, אני חושב שהצד ההפוך הוא הרבה יותר גרוע, כן? שאדם מכיר את כל הבנות ואז הוא מזה. גם יותר גרוע, גם מבחינות האלה שבדרך כלל יוצר תסבוך, ואדם קשה לו למצוא בת זוג. אבל כשאדם מוצא בת זוג, גם אם זה הבחורה הראשונה שהוא מכיר בחיים, זה בסדר גמור, צריך שהוא יכיר את האישה, את השם שעומד מאחורי, את חווה, ולא את הדמויות והדברים שהיא משדרת. לא היה צורך לאדם טבעי לפגוש באישה חווה, כיוון שכבר הייתה לידו נקבה, שיכולה הייתה להיות לבת זוג נפלא מכל בחינה מעשית. סליחה. אך בכל זאת תראה דבר מה לאדם. המפגש הראשוני, הרי מדברו עם השם, שהביאו לאימות עם הציבור המוסרי, זרז ואומר את לדעת האדם האנושי. אדם על טבעי, אישיות רוחנית מיוחדת במינה. על כתפיו של אדם חדש זה, האדם של פרק ב', הוא עמסה מודעות חדשה, מודעות לחוסר שלמות, חוסר לגיטימיות וחוסר שורשיות. מנוחתו הוטרדה על ידי חרדה גדולה, פחד מוות, אימה בקצרה, הוא מצא את עצמו בודד וזנוח. הוא נזקק כעת לא לשותפות מעשית, אלא קהילה ישותית, שבה ימצא קיומו הבודד את השלמתו ויזכה ללגיטימיות. הנקבה שעליה מסופר בפרק א' לא התאימה לסוג הזה של קהילה. צריך לבוא אישה חדשה, אישה אשר הפכה כמוה כאדם, מישות טבעית לישות על-אנושית. על-טבעית. אישה טבעית אשר נעשתה לאישה אנושית, אישיות רוחנית יחידה ממינה. הבריאה שהייתה הבריאה שהייתה בפרק ב' של חווה, זה לא בריאה של חווה, אלא לקיחת הנקבה שהייתה והפיכתה לחווה. כן? וכמו שאנחנו רואים בפרק א', פרק ב' שאדם טבעי הופך לאדם אנושי, גם אישה טבעית הופכת לאישה אנושית. הנקודה המרכזית פה זה העובדה הזאת שאדם, לא כיצור ביולוגי, אלא כיצור נפשי וקיומי, מרגיש לבד בלי החברה. הוא זקוק לחברה, הוא צריך לחברה באופן כללי, הוא זקוק באופן קונקרטי ומציאותי לבת ברית. כן? עזר כנגדו. כן? לא רק כדי שהיא תוכל לעזור לו בדברים קונקרטיים, יכול גם לדברים פסיכולוגיים. ולא רק כדי שהוא יוכל לספר לה, תראו, יש פה נקודה מאוד חשובה, אני אדבר עליה קצת. לפעמים, אני לא יודע כמה מכם יוצא להכיר מישהו שיש לו חברה ככה קרובה, יוצא שרואים בני זוג מדברים שעות בטלפון. ואני זוכר שתמיד אתה תוהה, כאילו, מה יש לך כל לדבר כל כך הרבה? ואם אתה יורד לתוכן השיחות, מה יש לדבר כל כך הרבה? נכון, מה יש לדבר כל כך הרבה? אני זוכר שאני, כשהפגשתי עם אותי, אז היה פה שדברים הרבה כך, היה, כאילו, ההורים שאלו, מה, כאילו, מה יש לך כל כך הרבה? הבנתי, מה קרה שאפשר לדבר כל כך הרבה? על מה אפשר לדבר? לפעמים, אגב, בצבאות רואים שיכולות לפטט הרבה, נכון? אתה שואל לך, מה יש לדבר כל כך הרבה? התשובה היא, זאת נקודה מאוד 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 משמעותית, שמה שאדם צריך, ותזכרו את זה טוב טוב, בעיקר קשר עם הזולת, וזה קשור גם לאהבה, זה הבנה. הבנה. אדם זקוק להבנה, זה שיבינו, שישתתפו בחוויות שעברו עליו. זה מה שאדם צריך. וזה נקודה מאוד משמעותית עם כל השיעורים שהייתם בהם פה, באדם וביתו, תזכרו את הדבר הזה, היה שווה להעביר את כולם. העניין הזה של הבנה. זה מה חשוב לדעת שמה שאנחנו צריכים, וזה מה שהזולת צריך. אני אסביר. ילד בגיל ההתבגרות, מתעצבן על ההורים שלו. למה הם אומרים לו, אנחנו יכולים להביא לכם דוגמה הזאת, אל תסתכל בטלוויזיה, נכון? עכשיו, יש שתי דרכים להגיד את זה. ילד יושב במשך שעות וגם שעות מסתכל בטלוויזיה, זה לא דבר טוב. יש דרך אחת, עכשיו, וכל מה שלא נעשה, יהיה קשה. אבל יש דרך אחת שבא אבא בא להם, מה אתה מסתכל על השטויות האלה, על הזבל הזה? מה יש לך לראות שם הכל כזה תינופת וכזה בזבוז זמן, ואיך אתה, מה יש לך לעשות שם וזה, אני לא מוכן שזה טלוויזיה. אז לילד קשה שני דברים. הקושי הראשון, קשה לו, שלא אומרים לו לא לראות טלוויזיה. אבל יש קושי יותר גדול, שלא מבינים אותו. שלא מבינים אותו. זה התסכול היותר עמוק. אם אבא בא לבן, ואומר לו, אני מאוד מבין מה מושך בזה. הם עושים את זה כזה שימשוך. הם משקיעים מיליוני דולרים כדי שהתוכנית תמשוך אותך. אני מבין למה זה מושך אותך. אני מבין שזה מאוד מעניין אותך. אני מבין שזה מאוד נעים. זה מותן לך לברוח קצת מדברים. זה מאוד מרתק. זה מאוד... אבל תבין שאי אפשר לראות את זה. כי זה ככה וככה וככה. אני מבין למה אתה רוצה את זה, אבל אי אפשר. לילד יהיה קשה לקבל את זה, אבל הוא לא הרגיש את התסכול הזה, את החוסר הבנה. דבר שאנשים לא קולטים. שמה שאנשים צריכים זה לא הסכמה אלא הבנה. אם אתם באים לחבר שלכם ואומרים, תשמע, איזה עצבים, הרב הזה עשה לי ככה וככה וככה וככה. והחבר עונה לך הפוך. נגיד בא לכם חבר ומתחיל לספר לכם סיפור. על איך מישהו גרם לו עוול. ואתם שומעים את הסיפור. כן? ורואים שבכלל אף אחד לא גרם לו עוול. והחבר הזה פסיכי. לא פסיכי, הוא חבר שלכם. וזה אבל הוא טועה. עכשיו, אם אתם יכולים, כן, נכון, באמת אתה צודק, ואז כאילו לשקר. כן, אתם יכולים לעשות דבר נוסף ולהגיד לו, מה אתה רוצה? הוא צודק וזה. ואז אתם לא חברים. כי מה שהחבר בא אליכם, הסיבה שהוא בא לספר לכם את מה שהוא סיפר לכם, על איך המורה למתמטיקה דפק אותו במגן, הוא אומר לו, מה אתה רוצה? לא, אתה בשם שיעור. איך רצית שהוא ייתן לך מגן טוב? נכון? זה לא חבר. חבר זה להגיד, אני מבין אותך, זה מאוד מתסכל, מה ציפית שתקבל ציון טוב, להבין אותו, באמת להבין אותו. אפשר אחר כך גם להגיד, אישית אני מזכיר מורה מתמטיקה, אבל לא להגיד את זה מיד, ולא להגיד את זה להתחלה, כי זה לא מה שהוא צריך עכשיו מכם. הוא לא צריך מישהו שיסכים איתו, הוא צריך מישהו שיבין אותו. אנשים לא מבינים את זה. אנשים באים להתלונן. הייתי לפני כמה שנים, אני זוכר, התקשרתי לאיזה חברת סלולר, הרי התלונן על משהו. ואתה בא להתלונן, אז אתה רוצה להתעצבן, נכון? ואז הקלדנית שם תדרוך אותם עוד יפה. כל תלונה שאתה אומר, אומרת, אני מבינה, זה באמת מאוד מרגיז. ורגע שאומר אחד המשפט הזה, אתה... כאילו, אתה צודק, זה באמת מאוד מרגיז. אני מבינה, זה באמת מאוד מרגיז. עשו מחקר שחברות מרשנות רפואית, בתי חולים, שניסו להיכנס ולהתנגד לחולים, אמרו להם, אתם לא צודקים, אתם הפסידו יותר כסף מאשר בתי חולים שהלכו לקראת החולים. כן? בתי חולים שאמרו, אנחנו מבינים, אתה חושב שיש פה רשלנות, בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות. למה? זה קשור גם קצת למה שדיברנו בליל שבת, אבל אדם צריך שיבינו אותו. זה מה שהוא צריך. ברגע שמבינים אותו, הדברים נראים אחרת. אדם צריך שיבינו אותו. החבר שלכם צריך שיבינו אותו. זה מה שהוא צריך. הרבה פעמים אנשים באים, זה מאוד קשה. מאוד קשה, ילד בא ואומר, ככה עשו לי, וזה וזה. מה אתם באים להגיד? מה באים להגיד לו? תעשה פעם הבא ככה, תעשה פעם הבא ככה. זה לא מה שהוא רוצה עכשיו. הוא רוצה שיבינו אותו. זה מה שהוא צריך עכשיו. הוא צריך שיבינו אותו. דאגה בלבי שהיא שיחנה. למה היא שיחנה? לא רק כדי שיתנו לו עצה טובה. אם אתם לא רוצים לדאוג לחבר שלכם, תבינו אותו. אל תיתנו לו עצה טובות. נכשלתי כבר בטסט החמישי. תשמע, פעם באה, כדאי שאתה בא וזה. לא. וואו, זה מה זה בעשה? מה שמבאס. נכון? כאילו, באמת. זה מה שהוא צריך. זה מה שאדם צריך כשאדם במצוקה, וגם כשאדם בשמחה. אדם לא צריך הסברים מפולפלים למה ככה, למה אחרת. עכשיו, זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. אנחנו בדרך כלל חושבים שהאנשים באים לדבר איתנו כדי לקבל את עצותינו הטובות. אנחנו בטוחים ששכלנו העמוק והחריף יוכל להניב עצות טובות. תדעו לכם שרוב האנשים יודעים מה צריך לעשות. מה שהם צריכים זה את התמיכה הזאת. זה מה שהם צריכים. גם רואים את זה מכה הכי הכי קיצוני בבית אבל. כשאתם חלילה, 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 זה מאוד מביך בדרך כלל להיות בבית אבל. חלילה, חלילה, חלילה. אבל אם בבית אבל, כשאתה בא, הדבר המרכזי שאתה צריך לעשות זה לקשיב לאבל. לשמוע אותו. הרבה פעמים שווה שיבוא ויספר על הנפטר. בדרך כלל מריצים צחוקים. שזה נחמד. זה גם נותן לאבל איזו תמיכה מסוימת, אבל מה שבאמת צריך לעשות זה לשמוע ממנו. ואיך זה, איך זה במקרה שהאבל יכול לשבת במשך כמה פעמים ולבוא ולספר על שעותיו האחרונות של הנפטר? מה קרה ומה היה, ואז כי הוא רוצה לחלוק עם אחרים את כאבו. אז הוא מספר אותו. אדם זקוק, אדם חייב לספר. כשאדם יש כאבים ומחרובים, הוא זקוק לזולת כדי לחלוק את הדברים האלה. האדם שלא חולק את זה עם הזולת, גם גבר, נכון? מה, אני זה... קטנה, קטן עליי שהדיחו אותי מקורס צוללנים, אני בפנים הוא אחול, הוא צריך לשתף, נכון? בקטנה, שישה טסטים, שטויות, מה, טסטרים אני לא יודעים כלום. אבל בפנים הוא אחול, אבל הוא לא יספר את זה כי הוא גבר. זה אחד הדברים שמאמללים בני אדם. שמשחקים אותה גבר הם בחוץ, הם בפנים הם אחולים. הם פשוט אחולים. הם בנו לעצמם כל מיני קליפות, מה, ואדם צריך לשתף את הזולת בתחושות שלו. לא כל אחד, אל תתפסו אדם ברחוב, תגידו לו, שמע, אתה לא יודע איזה מבאס, אבא שלי זרק אותי מהבית, ממש קשה לי, אתה... כן, אני מבין, ברור שלא כל דבר, יש דברים פנימיים שאדם אמור לשתף עם אנשים קרובים וכו', בסדר, ברור שיש, אבל... זה מה שאדם צריך. זה מה שאדם צריך בקשר במיוחד עם בת זוג, את החלוקה החווייתית הזאת, ולכן אתה יכול לראות, אתה יכול לראות בני זוג יושבים פטפטים, ואז הלכתי לשיעור, והמורה בדיוק לא הגיע, והיה ככה, והיה ככה. למה זה משנה לך? כן, אני רוצה לשמוע את העולם שעבר עליך. זה העניין של ההבנה. כן, כשאדם מבין אותך, הוא חולק איתך את העולם הזה, וזה פשוט מרפא. זה ממש מרפא. חלק גדול ממה שפסיכולוגים עושים, יש עוד דברים שהם עושים, אבל חלק גדול מאוד ממה שהם עושים, ובזה אתם יכולים לגמול חסד גדול מאוד עם חברים שלכם, והם יגמלו חסד גדול איתכם, זה להקשיב. זה לתת לבן אדם לדבר. למה? לחלוק. עכשיו אם אדם חולק עם חבר שלו זה הרבה יותר גדול. זה אחת הבעיות הקשות ביותר אצל גברים זה שהם משאירים את כל הרגשות דחוסים בתוך איזה מקום ונראה ביניהם פגום שהם זקוקים לזה קודש בחובה ואמר לא טוב להיות האדם לבדו. זה לא נכון, ערכית זה לא נכון. אדם לא צריך לחלוק את הדברים לבד. אלא מה שקורה הרבה פעמים זה שאדם סליחה, עם הזמן זה נותן לכם דת כוח כזאת, זה שאתה נכון שאתה לא חולק, כשאתה שומע הכל בפנים, אתה מרגיש בעמדת כוח כזאת, כאילו אתה מרגיש שאתה שולט, כן? אבל זה בערך באותה מידה, כמו שאדם יכול לאמן את עצמו, להסתדר בלי יד אחת. ואני צריך לשים יד אחת, אני עושה פה הכל עם יד אחת. כאילו, אבל באמת אתה גורם לעצמך עוול, אתה גורם לך נזק. כן, זה דבר שחשוב לדעת אותו, לפעמים אין ברירה, אתם רואים את זה, לפעמים, הרבה פעמים אנשים שגורלם יתאחזר אליהם, הרבה פעמים ניצולי שואה. אנשים שלא היה להם ברירה, החוויות שלהם היו כבדות מנסו, לא יכולו לחלוק אותם עם אחרים, כן? אז רואים, אנחנו היו אנשים מאוד קשים, כן? אבל הם מאוד מאוד זקוקים לחום ואהבה, אני ראיתי את זה כמה פעמים בדוגמאות של, אני קוראים סיפורים, אתה רואה על אנשים שעברו תקופות קשות מאוד, הם פשוט למדו להיות חזקים, זה מאוד מרשים, אחרת הם גם לא היו שורדים באותם מקומות. אבל הם גם הלפו את עצמם לא לחלוק עם הזולת תחושות, כן? זה נראה ביניהם לא ראוי, אבל את האהבה הזאת והחום הזה הם זקוקים לא נואשות. כל אדם צריך את הקשר הזה, כל אדם צריך את לחלוק עם הזולת החוויות שלו, אדם זקוק לזה, כן? וזה אותו קשר קיומי שאנחנו זקוקים לו. זה לא רק פסיכולוגיה, תבינים? זה לא שאני צריך לשני כדי שיעזור לי פסיכולוגית, זה הפוך. אני הולך לפסיכולוג בין השאר, כי אני חולק איתו את הדברים. אדם זקוק למישהו נוסף שלחלוק איתו את הדברים. זה מאוד 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 משמעותי. זה מאוד משמעותי. תראו, הרבה פעמים מורים למשל, הורים, מאוד קשה לחלוק. לפעמים הם, בגלל שמאוד קשה, וכמה שאני מדבר איתכם עכשיו, על כמה חשוב להקשיב, אני מבטיח לכם שכל פעם שהילד שלי בא אליי עם איזה משהו, האינסטינקט שלי, והרבה פעמים לפעמים גם יותר מהאינסטינקט, אני מתחיל לענות לו מה הוא צריך לעשות. רק אני נזכר שאני צריך באמת להבין אותו, אז זה מאוד טבעי. אתם הרבה פעמים באים להורים וכו', ולא תמיד מרגישים הבנה וכו', ותדעו לכם שאנשים שהכי קרובים אליכם, הכי משמעותיים לכם, זה ההורים שלכם, ומאוד חשוב שתחלקו איתם את התחושות שלכם. עד כמה שאתם יכולים, זה לא תמיד אפשרי, לא תמיד, אבל זה נותן המון כוח, כי זה אנשים שקרובים אליכם. והדבר הנכון, במיוחד, 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 דיברנו על חברים, דיברנו על הורים, דיברנו על משפחה, על אחים, דבר נכון, במיוחד, 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 כמובן, לגבי בת זוג. צריך לדעת שמה שצריך זה לחלוק. טוב, נדבר עוד על זה, בעזרת השם. אני חוזר בכל זאת לעניין הזה של הפער הזה שבין הרגשה להסכמה. בסדר? צריך לדעת שני דברים. גם כשאנחנו מקשיבים לזולת, שמשהו צריך זה שנבין אותו ולא שנסכים איתו. סליחה, וגם כשאנחנו מדברים עם מישהו. אנחנו מדברים עם מישהו וחושבים שאנחנו בטוחים שאנחנו רוצים עכשיו לבוא ולזרוק את כל הכעסים שיש לנו וכולי, אבל לא מה שאנחנו צריכים זה שמישהו יבין אותנו. במיוחד, אגב, אם אנחנו כועסים על מישהו. אם מישהו בא וכועס עליכם, דבר שאתם צריכים לעשות זה להקשיב לו. אוקיי? לא להסביר, לא להסביר, לא להצטדק, לא להתגונן, לא לתקוף, להקשיב. ותראו איך פתאום, וזה קשה, כי עכשיו אתם כועסים עליכם, אז דיברנו על זה, אתם הופכים גם לכעוס, הופכים להתגונן, הופכים להתעצבן, נכון? זה חצוף, מה אתה כועס עליי, אתה זה, אתה יותר גרוע ממני, נכון? אז, ואנחנו צריכים לבוא ולדעת, תפוס את עצמנו, להקשיב, וזה פשוט לא יאמן כמה שזה עובד. אני נזכר בנציגת שירות שלדעתי לא חשבה בכלל שהיא אמרה לי, זה פשוט היה לה כנראה איזה דף מודפס כזה להגיד, מה להגיד ללקוח שזה, אבל זה פשוט ככה. ברגע שהוא בא ומתעצבן, אומר, תגיד, זה לא בסדר שככה עשית לי, חבר, חדר, מה, ככה אתה זורק את החפצים שלך בתוך החדר. לא ראשון, תקשיבו לו. באמת תקשיבו לו. תבינו מה עובר עליו. בסדר? תשמע, אני מבין אותך, אני... תבין אותי, אני ככה וככה, אבל קודם כל תקשיבו. אל תתחילו עם זה. אני זורק את החפצים שלי? אתה בחיים לא שתפת את החדר. אתה רק מתלונן. מי מביא לפה עוגות כל שבת, נכון? זה בדרך כלל מה שהולך, נכון? אבל זה רק גורם לאחד השני להתעצבן. למה? כי החבר שלכם, כשהוא בא אליכם ואמר את זה, הוא לא אמר את זה כי הוא רוצה עכשיו להאשים אתכם. הוא אמר את זה כדי לחלוק איתכם את הכעס שיש לו. הוא צריך לחלוק איתכם כי אתם קרובים אליו, והוא נפגע מכם וכו'. ואתם צריכים להגיד לו, באמת, באמת גם לא להגיד, כמו אותה פקידה. אני מבין אותך, רגע, מה אמרו בשיעור? אני הוציא את הפתק מהכיס. כן, אני מבין אותך, אתה צודק, באמת לא הייתי צריך לפזר את החפצים שלי בכל החדר. סליחה. באמת להבין אותו. למרות שזה מרגיז, כי הוא כועס עליכם, אבל אתה באמת, כן, להבין אותו, וזה פשוט מתי קסמים, ממש מתי קסמים, אתה לא תאמין את כמה זה עובד. זאת אותה הבנה שמובילה לשותפות גורל, שותפות של נפש, שותפות נפשית. העובדה הזאת שאתה חולק עם הזולת את מה שעובר עליך. וזה דבר חשוב שתדעו גם בבני זוג. זה מאוד מאוד חשוב. הדרך, הקשר, וואו, טוב, מילה אחת, אני מדבר על זה יותר מזה. החשיבות הזאת שבני זוג יחלקו אחד עם השני את מה שעובר עליהם, קריטית להמשך הקשר שלהם. קריטית לקידום האהבה שלהם וקריטית להמשך הקשר שלהם. אדם שלא חולק עם הזולת את מה שעבר עליו, את מה שעבר עליו יכול גם דברים קטנים, אבל גם הקשיים הנפשיים שלו וכו', לא יכול לפטר אהבה עמוקה ואמיתית. כן? ומה שלפעמים קורה, אחד הדברים מאוד עצובים, נדבר על זה עוד לעזרת השם, זה שאדם מתחתן עם מישהי, ויש להם סידורים וילדים וכו'. הוא בא הביתה, מה יש להם לדבר? שילם את הביטוח לאומי, תביא את הילד לחוג, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. נכון? אחר כך הוא בא לעבודה, יש שם איזה מזכירה. איזה... הכל בסדר, הכל נראה, כן? ואז מי יוצא לו לפטפט? סתם, ענייני חולים. מקרה טוב עם חבר, מקרה רע עם מישהי עם העבודה. נכון? הכל בסדר, הוא לפי כללי הצניות וכו'. ואז מה שקורה זה שנוצר קשר נפשי מסוים, בינו לבין אותה אחת. הקשר הנפשי בינו לבין אשתו נפגם, כי הם לא משתפים אחד השני מה שעובר עליהם. זה מאוד קשה, לכן מאוד חשוב להקפיד, לקדם את זה. אני... חבר שלי, סיפר שלח לאיזה רב, ושתתן אמר לו שלושה דברים, אתה חייב להקפיד עליהם, לקנות פרחים לפני שבת, כל שבוע, לקנות מתנה לחג, ולצאת עם אשתך פעם בשבוע. שאלנו אותו, אותו חבר, תגיד, אתה מקיים את זה? אז הוא אמר, אני לא מקיים את זה, אבל נראה לי שגם הרב הוא לא הצליח לקיים את זה, זה באמת דרישות ככה. אבל העיקרון שעולה משם הוא עיקרון מאוד חשוב. אדם צריך לייחד זמן לקשר הזה עם בת הזוג שלו. לחלוק איתה את הדברים שעובר עליו. וזה לא קל. במיוחד בסמכות, אבל זה מאוד משמעותי גם לקשר וגם לכל אחד מהשני. זה לא טוב להיות האדם לבדו. זה לא הקשר הזה של סידורים וזה. זה קשר באמת של לבוא ולדבר על מה עובר עליך, מה עובר עליך. זה קשה, זה מאוד מאוד קשה, אנחנו מדברים פה עכשיו הכל קל, תמיד בחדר סגור הכל קל, אבל במציאות זה מאוד מאוד קשה, אני אומר לכם, עם כל העניין הזה של ההבנה, זה מה שתצאו ממנו בסוף, בהקשרים השונים, היה זה סחרי. מה השעה?
שש.
שש, טוב, אז בואו רק נגמור את... מה?
שתי דקות.
שתי דקות, יש לנו זמן לפסקה. סליחה. מהו למעשה ההבדל שבין אדם טבעי לאדם אנושי? דיברנו על איך הוא התקדם להיות אדם טבעי לאדם אנושי, אבל מהו ההבדל? מה המאפיין העיקרי באישיותו של האדם העל-טבעי? התורה משיבה על שאלה זו בסיפור מתן השמות לבעלי חיים. סיפור זה נראה פוגם לחלוטין באחדותו וברציפותו של סיפור בריאת חווה. אבל הפסוק האחרון שבו זורע אור על הקשר שבינו לבין סיפור הופעת החווה, ויקרא האדם שמות לכל הבהמה, ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. המעמד שבו נתן האדם הראשון שמות לכל החיה, הבהמה והעוף, גילה לו את ההבדל שבין מצבו ומעמדו קודם שנצטווה, לבין מה שהפך להיות בעקבות הציווי האלוקי. שימו לב, עוד פעם הרב סולובייצ'יק בראייה היפהפייה שלו. יש פה פסוק. הפסוק הזה זה לא בובי מייסס. זה לא סיפור יופי. אתם שמעתם? אחרי זה הוא נתן שמות לכל בעלי החיים. התורה לא טורחת לספר לנו את זה אם אין איזה משמעות. היא שמה את זה במקום המסוים כדי לתאר את המשמעות. האדם עשה עוד דברים. הוא גם נפל לפני זה וקינח את האף. אבל זה לא כתוב. כתוב שהוא נתן שמות, כי היה לזה חשיבות. התורה לא מספרת לנו סתם דברים. התורה מספרת לנו דברים שיש להם משמעות קיומית, משמעות ערכית, משמעות מוסרית, משמעות, יכול לקרוא לזה גם הלכתית. וזה נקודת המפתח לקטע הבא, שבעזרת השם נדבר עליו פעם הבאה.